ערב טוב. שלמה המלך אומר, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. אנחנו רואים שהעצה משולה למים עמוקים. כל אחד מאיתנו יש בו שכבת מי תאום. כמעט בכל מקום שבו נקדח, נחפור לעומק האדמה, נגיע לשכבת מי תאום. אז זה שהגענו לשכבת מי תאום, זה שלב אחד משמח. שלב שני, זה גם שנזכה לדלות את המים אלינו, דהיינו שנוכל להשתמש בהם. שלמה המלך אומר לנו, דעו לכם, שאצל כל אחד יש לו את השכבה הזו בתוכו. מים עמוקים עצה בלב איש. השכבה הזו זה בעצם העצה. זה שכבת מים. כשאנחנו זקוקים לעצה, מהם הצעדים הבאים שלנו? אנחנו זקוקים לעצה איך להתפתח, איך לגדל את נפשנו. אז מים עמוקים יצא בלב איש? זה ידיעה שיש בתוכנו את המשאב הזה. אלא מה? להגיע למשאב הזה זה כמו להגיע לקידוחי גז בלב ים או לנפט. אם כי זה כשלעצמו מאוד משמח. אז איך אנחנו דולים את זה? כי זה שיש את המשאב זה עניין אחד. וזה שזה מגיע אלינו זה עניין יותר מרכזי, יותר משמעותי. ואיש תבונה ידלנה. אז איש תבונה בהקשר הזה זה גם היכולת להקשיב. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשלעיתים יש מי שמקשיב לי בנדיבות, שיש מי שמקשיב לי באופן מלא, וגם בהקשבה יש בזה רמות של איכויות, זה כמו יין. אנחנו יודעים שיש יין זול או פשוט, ויש יין שהוא מאוד מאוד איכותי. אז ככה את כל הספקטרום של האיכויות יש, יש מנעד שלם בהקשבה, בקשב. וכמה שהקשב שלנו יותר נקי, אנחנו עוזרים לזולת לעבור בתוכו שכבה אחרי שכבה, רובד אחרי רובד, עד שהוא מגיע למקום הזה בתוכו שנקרא מים עמוקים, הוא גם מצליח לדלות את זה. ואיזה שמחה יש לנו כשאנחנו זוכים בקשב המבורך הזה ומוצאים לפי דרכו, יודעים מה השלב הבא שלנו, יודעים מהי העצה. בכל שלב, בכל מקום בחיים, בכל בעיה שבן אדם נמצא, יש עצה. אומר רבי נתן, אין מציאות שלבן אדם אין עצה, לפחות בתיאוריה. צריך לזהות אותה, לדלות אותה, לגלות אותה. אז כל אחד מאיתנו מוזמן להירשם ולקבל את הכרטיס של המועדון שנקרא איש תבונה. איש תבונה, היכולת שלו זה להקשיב לזולת, ולחבר אותו אל מימד, אל המימד הפנימי שבו, שנקרא מים עמוקים. ולעזור לו גם לדלות את המים. זה שאני יודע על המים, ואפילו הקידוח הגיע לשם, זה עניין אחד. יש לי דרך לדלות אותם ולהביא את המים אליי ולהשתמש בהם, להיות ניזון מהם, זה עוד דבר. אני חוזר שוב, אני מזמין אתכם היום להירשם פה ולקבל את הכרטיסים. זה כרטיס וירטואלי, אפילו לא וירטואלי. בעצם זה שאתם מחייכים ומעננים בראשכם, שאתם מעוניינים לקבל את הכרטיס הזה, הרי הוא אצלכם. להיות לקבל את התואר איש תבונה. איש תבונה ידלנה. אז את אותה איכות שאנחנו מביאים לאחרים, אנחנו גם כן נקבל את אותה איכות בתוכנו. את האיכות המבורכת והמשמחת שנפגוש גם את מי שייתן לנו את אותו קשב מבורך. מה שקורה בנפש האדם, גם מי שמעוניין להיות בן אדם פתוח ולהשיח את אשר על ליבו, ולדבר באוזני הזולת, את אשר על ליבו זה הולך בשכבות. זאת אומרת, בהתחלה אני נותן אמון מועט. אז אני מאוד כנה, כל מה שאני משחרר, כל מה שאני מוצא החוצה, זה את השכבה החיצונית. זאת אומרת, נקרא לזה החיצוניות שבפנימיות. זאת אומרת, זה משהו פנימי, רק גם בתוך העניינים הפנימיים שאני מסתיר בתוכי, או שחבועים בתוכי, יש חיצוניות ויש פנימיות. ובפנימיות עצמה יש חיצוניות של הפנימיות. חיצוניות של הפנימיות, דיינו, זה הרובד הראשוני שעולה וצף כשמישהו מקשיב לי. ואם הקשב הוא ללא עצה, ללא שיפוט וללא ביקורת וללא מחמאה, והדגש הוא ללא מחמאה וללא עצה. למה? כי ללא שיפוט ולביקורת, ללא ביקורת, סך הכל זה אצל רובנו כמושכל ראשון שאין לזה מה לעשות בשיח הבין אישי. אבל גם לא לתת עצה, גם לא לתת מחמאה, יש זמנים שזה מתאים, רק פה כשהמטרה היא לחבר את האדם לרובד הפנימי שלו, אז גם מזה להימנע. אז כמה שהזולת מרגיש שהקשב, במילים אחרות, להקשיב למישהו זה לקבל אותו באותו רגע, שקבלתו היא ללא תנאי, אינה מותנית בדברי חוכמה, אינה מותנית שיאמר דברים משמעותיים או מעניינים, אז את את הוא משחרר או הוא מעלה אל פני השטח רבדים יותר פנימיים. וכפי איכות הקשב ככה יצופו ויעלו ויחשפו נקודות נסתרות ופנימיות. אז זה עניין אחד שבו רציתי לעסוק היום, שנקרא איך להיות איש תבונה. ואיך להגיע אל הרובד הזה שנקרא מים עמוקים עצה בלב איש. זה עניין אחד. העניין השני שאותו אני רוצה להזכיר, שרבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', בתורה ו', זה טקסט מאוד קצר שמסתתר בין טקסטים חשובים, ידועים וארוכים, ששם הוא אומר, על ידי זהה טובה, על ידי זה נעשה שמחה. בבחינת ושמחת בחגיך, בחינת שמחה של יום טוב. מוסיף רבי נחמן ואומר, ולאו דווקא יום טוב ממש, חג, איך אומרים חג ביידיש? חג שמח, איך אומרים ביידיש חג שמח? גיטיומטב. מה התרגום של הביטוי הזה גיטיומטב? גיט או גוט, מה זה? טוב. ומה זה יום טב? יום טוב. אז מה התרגום של כל הביטוי גיטיומטב? טוב יום טוב. ככה אומרים ביידיש חג שמח, גיטיומטב. טוב יום טוב. אז בדרך כלל שאומרים יום טוב או יום טב, בהגה האשכנזית זה כוונה היא חג. אז רבי נחמן אומר, ולאו דווקא יום טוב ממש. יום טוב ממש הכוונה היא בביטוי הידוע כחג. אלא כל יום שהוא בחינת טוב, נקרא יום טוב. יום טוב באווירה החגיגית. עכשיו, אני מדלג קצת על הנאמר. והרפואה היא זהה. רפואה למה? עוד מעט יגיד. כי על ידי הזהה יוצא הארץ שיש באדמים האחורים שהם הפילו אותו למשכב חז ושלום. אזי נשארים אדמים זקים ואזי זוכה לשמחה. כי עיקר העצבות על ידי התחול, שהוא אחירת אדמים כנל, ועכשיו שיוצאים אחירת אדמים על ידי זהה, נעשה שמחה. זה אותיות זהה, ראשי תיבות זה, היום עשה השם. היינו בחינת שמחה של יום טוב שנעשה על ידי זהה טובה. אני אסביר למה הכוונה. אנחנו נדבר פה על העניין הזה של זהה. זהה בעצם לא פעם היא מגיעה על ידי, או שאנחנו גרים בתל אביב, או שבן אדם הפעיל את גופו. והכי מהודר זה להפעיל את גופו בתל אביב, פעילות גופנית בתל אביב. אז הוא לוקח את זה, רבי נחמן היה לו יכולת לזהות ראשי תיבות בפסוקים ולהשיג דרכם השגות מאוד נפלאות. אז הפסוק זה היום עשה השם, מה הפסוק השלם אומר? זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אומר רבי נחמן, זה היום עשה השם, ראשי תיבות זהה. אמנם זה לא לפי הסדר, יש את האותיות זין, אי, עין, יוד. את האותיות שמרכיבות את המילה זהה. הוא בעצם אומר, ביום שאתה מזיע, אנחנו יודעים גם כשבן אדם מפעיל את הגוף, מניע אותו, הוא נמצא בתנועה, את הזהה, היא הרבה פעמים היא מבטאת את זה שאנחנו בתנועה לא שגרתית. ויש בן אדם יכול לצאת להליכה, ושזה אני לא מדבר על הלחות של אמצע היום בתל אביב, מדבר בן אדם מזג אוויר סביר, יבש, נעים, יש הליכה מסוימת או פעילות אירובית מסוימת שאנחנו לא מזהים, והיא מעידה שבעצם לא יצאנו משגרת התנועה. ויש תנועה שאני מפעיל את עצמי ברמה כזאת שממש ניגרת זהה, שבן אדם ממש מפעיל את כל המערכות שבו, מערכת לב, ריאה וכו'. אז קורים הרבה דברים שתוצאה מזה שבן אדם מפעיל את גופו, אתה אומר גם משתחררים מיני חומרים במוח, כנודע לאילו שעסוקים כמעט בכל סוג של ספורט. הספורט הכי זמין זה באמת הליכה. יש גם שחייה וכולי. אז אנחנו רומז לנו שקורה בזהה, בהפעלה הגופנית הזאת, משתחרר טוב. יש גם איכויות בריאותיות לזהה עצמה שהיא מופרשת בהגוף, זאת סוג של עטבה בריאותית שעליה מדבר, ואני גם מדבר על כך שהזהה זה סימפטום לכך שהגוף היה בתנועה, ואז כל אותם חומרים מבורכים במוח ובשאר איברים משתחררים. רבי נחמן רומז לנו שבן אדם לפעמים אין לו מצב רוח. הוא שוכב במיטה. הוא לא בתנועה. זה אומר, היי, זה הזמן לצאת לתנועה. להיות בתנועה. ולא רק לצאת לתנועה, אלא גם להגיע למצב של הזעה. ולהגיע למצב שזה אומר, תדע לך, זה לא סתם שזיהיתי שזה מרומז, שזה ראשי תיבות של הפסוק, זה היום עשה השם. כי אם אתה תהיה בזהה, דהיינו בהפעלת הגוף, אז השלב הבא הוא נגילה ונשמחה בו. אפשר להביא לי סיפורי מעשיות מהקבלה. נגילה ונשמחה בו. זה מניח שכל אחד יש לו את הפעילויות שלו, רק אינני יודע אם יש לכם את הפעילויות הללו בהקשר של לעורר ולהביא לידי גילוי את זה היום עשה השם. זה היום עשה השם. לא אתמול, לא מחר, זה. זה היום, זה כמנה היום שאפשר להצביע עליו. תודה רבה. אני מאחל לך שכל החיים שיהיה לך, שתבקשי שיביאו לך סיפורי מעשיות, יביאו לך. ללא מניעה ועיכוב כלל. עכשיו כמובן הרבה יותר מתאים שהבריכה הזאת תגיע בשלמותה, שכשתבקשי סיפורי מעשיות, יגישו לך את זה עם מצגי זרקר או עם עוד תוספות. מה? כן, בהחלט. שזה לא סתם יגיש לך, שבעלך יגיש לך את הסיפורי מעשיות. אז במעשה משבעה קבצנים, בקבצן של היום הראשון, יש שם נקודה שאומרת שהנשר הגדול, בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדל, אמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו לאוצרות שלכם ויהיו משתמשים בהם, באוצרות שלכם. מי יודע את המשפט הזה בעל פה כבר? אז לפני שאני אסביר למה הבאתי אותו עכשיו, אז למי שלא מכיר, זה אחד המשפטים שראוי לצטט אותם בעל פה מתוך הסיפורי מעשיות, גם אם אנחנו לא יודעים את ההקשר השלם. תראו איזה ברכה יש במשפט הזה. בא נשר גדול ודפק על המגדל, ואמר להם, נשר גדול זה כינוי למורה, לצדיק, ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים. חידלו עוד מלהיות עניים. תחזרו אחרי. חידלו עוד מלהיות עניים. מה איתך? בואו נחזור. חידלו עוד מלהיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם. שובו אל האוצרות. והיו משתמשים באוצרות שלכם. עד שבוע הבא אני מקווה שתדעו את זה בעל פה. אז דפק הנשר הגדול על המגדל, המגדל זה מסמל את המקום שבו אנחנו תקועים. אומר, חידלו עוד מלהיות עניים. אוי תתה, חידלו עוד מלהיות עניים. צריך רק שמישהו יעורר אותי. חידלו עוד מלהיות עניים, ושובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים בהם. המשפט הזה, אני מרבה לצטט אותו, הוא מתאים לכל אחד. יש תקופות שהוא יותר רלוונטי. מתי יותר רלוונטי? שאני נמצא בהסתרה מהאיכויות הפנימיות שלי. זאת אומרת שאני נמצא בהסתרה מהטוב שבי, שנראה לי שהוא לא זמין. זאת אומרת, לפעמים בן אדם עובר איזשהו מצב נפשי שהוא שוכח את מעלותיו. הוא צריך את הנשר שיבוא ויזכיר לו. חידלו עוד מלהיות עניים. זה החלטה. ושובו אל האוצרות שלכם. זה יכול להיות אוצרות, או לחילופין לומר, את המילה אוצרות אפשר גם לקרוא הוי צורס. והיו משתמשים בהם. להשתמש, אתם יודעים שגוף האדם, אם לא משתמשים בו, מה קורה? נבן. והם משתמשים בו כראוי, זאת אומרת לא במידה מופרזת, הוא הולך ומשתכלל. זה כביכול ההפך מההיגיון הילדי, נקרא לזה, לא ילדותי, ילדי. אני אומר, אני לא יזיז את הגוף, אני כמה שיותר ימעט בתנועה, שלא יתבזבז, בדיוק. אבל מה האמת? שכמה שאנחנו משתמשים, אז האוצר נחשף. כמה שאנחנו משתמשים כראוי, האוצר מתגלה. ככה גם כן בשכל. ראיתי בספרו של ארמד ואלי. שמעתם את השם הזה פעם? הכי טוב שלא שמעתם, כי אז אני יכול לספר עליו. רבי משה דוד ואלי היה מתלמידי הרמח"ל לפני כ-250 שנה. הרמח"ל זה מי שחיבר את הספר מסילת ישרים. יש אומרים שהוא היה תלמיד חבר שלו, או תלמיד, הוא היה מקובל גדול, מקובל לא שגרתי במובן הזה של הבנת עומק וסודות הקבלה. הוא כתב פירוש או ביאור לכל התנ"ך, או למרבית התנ"ך, יצא בסדרה של כמה עשרות כרכים, עשרות. נקרא כתבי ארמד ואלי, רבי משה דוד ואלי. וקניתי לעצמי את הספר שלו על משלי. משלי, אחד הספרים שאני הכי אוהב. גם ראיתי שרבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה, מזכיר כמעט בכל תורה פסוקי תנ"ך רבים. מביא את ההשגות שלו, רבי נחמן, דרך פסוקים, דרך ציטוטים מחז"ל. הספר, שלושת הספרים שהוא מרבה לצטט אותם מכל התנ"ך, זה תהילים, משלי ואיוב. עם הזמן אספתי לעצמי אוסף של ספרי משלי. כבר אומר שאם אתם מדמיינים אוסף של כמה מדפים או חדר מיוחד בבית, זה 5 או 6 ספרי משלי, שברובם יוצא לי להסתכל, כי בגלל שאני הולך עם הפסוקים שהוא מזכיר, והספר עצמו מדבר אליי, אז יש לי פירוש הגרא למשלי, והרמד ואלי למשלי, ורבנו יונה למשלי, והחפץ חיים למשלי, במקראות גדולות למשלי. במקראות גדולות זה הפירושים הקלאסיים, ששם יש מלבין, רלב"ג, אבן עזרא. אז אני מודה לכם שהתרשמתם מאוסף ספרי משלי שיש לי בבית. מי יכול לחזור על רשימת הספרים שהזכרתי? אז בתורה, בליקוטי מורן שאני לומד עכשיו, בעיון אצל רבי נחמן, יש לו המלצה ללכת עם תורה. מה זה ללכת עם תורה? זה לקחת תורה אחת בליקוטי מורן ולבלות איתו לאורך זמן. הוא אומר ב' או ג' חודשים, או ג' או ד' חודשים. זה כמו סוג של קשר. זה מאוד מעניין, כי כשהולכים 3-4 חודשים עם אותו טקסט, כבר קורה משהו ביני לבין הטקסט. זה סוג של רומן מתפתח, של משהו מאוד יפה קורה. זה חברות. ואז אני גם יותר שם לב לפרטים. יכול לשים לב לביטויים שלא גיליתי קודם, או אנחנו רואים את זה בכל דבר שאני רואה אותו פעם ראשונה, אז אני תופס רק חלק מהתמונה. אני חוזר עליו עוד ועוד, אני מגלה בו עוד, עוד רעיונות. אז עכשיו, אם זה מעניין אתכם, אני לומד את תורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן. זה הטקסט שבו בליקוטי מוהר"ן מוזכרת הכי הרבה פעמים המילה אהבה. שווה, נכון? לא יודע. אמנם, אחרי שתפתחו את זה, תראו, זה לא בדיוק אהבה כמו שתכננתם לקרוא, וזה... יכול להיות. כשמעמיקים, בסוף מגלים שזה כן כמו שתכננו, אבל לוקח זמן עד שמגיע הגילוי הזה. יש שם כמה פעמים רבות את המילה אהבה, בהטיותיה השונות. אז זה מה שאני לומד עכשיו, או ליתר דיוק, כמו שאומרים חסידים, הולך עם תורה. זאת אומרת, זה מה שאני בימים אלו. משתדל כל יום כמה דקות, כשאומרים ללכת עם תורה, זה כלומר שכל יום להקדיש לנו לפחות 10 דקות ככה, לקרוא כמה שורות ממנה, או כל פעם גם להתבונן בעוד איזה משפט. ואחד הפסוקים שהוא מביא בתורה הזאת, מקור חיים שכל בעליו, ומוסר אבילים איוולת. מקור חיים שכל בעליו ומוסר אבילים איוולת. שלמה המלך אומר, כשבן אדם יש לו שכל, שכל זה הכוונה היא במובן של דעת עמוקה, כשהוא מחובר לידע הגבוה. עכשיו, זה לא סתם ידע תיאורטי, כי רק שכל או דעת שאני משתמש בה, אני יכול להיקרא בעליה. זה לא, כי אם זה שכל במובן של ידיעות או הבנות שאינם בשימוש, אני לא נקרא בעלים שלהם. כאילו לא עשיתי קניין בשכל הזה. זה הדגש פה על בעליו. מקור חיים שכל בעליו. השכל הגבוה הוא ממש מקור חיים, הוא נותן חיות. אז רציתי להעמיק קצת בפסוק הזה, לראות מה ההקשר שם. רבי נחמן מביא את הפסוק הזה בליקוטי מוהר"ן בהקשר, אומר שהעולם הרגשי שלנו ראוי לו, אומר, לקשר ליבו לדעתו. אומר, הרשעים הם ברשות ליבם, הצדיקים ליבם ברשותם. מה הכוונה? הלב זה המערכת הרגשית שלי. או סמל, זה מסמל את המערכת הרגשית. עכשיו, המערכת הרגשית, ראוי לנו לכבד אותה, להקשיב לה, לחוות את הרגש במלואו, לתת לו לומר את דברו. רק שהלב הוא לא הבעל הבית על המערכת. זה כמו נקרא לזה, המערכת הרגשית זה הילד הקטן שבתוכנו, שיש לו מה לומר, יש לו מה לכאוב, יש לו מה לספר על הכאב שהוא נושא בתוכו. ראוי לי לתת את כל תשומת הלב לכאב או למה שיושב בפנים או לצער שקיים. רק המטרה היא לתת לזה את מלוא תשומת הלב בשביל שאחרי זה לפנות את המקום, מה שנקרא, למציאות האמיתית שמתרחשת. אם אז המצב המתוקן זה שהלב, אני מקשר את ליבי לדעתי, בסופו של דבר, מי שמנחה את ההתנהלות, את ההתקדמות, זו הדעת. אני נותן תשומת לב מלאה ללב, רק הוא לא המוביל, הוא לא המנהיג. הוא מקבל את מלוא המקום, גם הרגש. אבל ההחלטות הן לא מהרגש. הרגש נועד בשביל שנחווה אותו, שיקבל את מלוא האפשרות להתבטא. הרגש עניינו בכלל בחיינו שהוא מתבטא, הוא מתחיל, הוא מתעצם ומתפוגג, אם הוא באמת קיבל את האפשרות להתבטא כראוי. ואם הוא לא קיבל את האפשרות להתבטא כראוי, אז לפעמים הוא מתחיל, הוא מתעצם והוא נחסם, הוא נתקע. גם המילה רגש, אפשר לקרוא אותה, אפשר להרכיב כמה מילים נוספות מאותם אותיות, כמו אבני לגו. איזה מילים אפשר לבנות מהמילה רגש? רגש, גשר, גרש ושגר. ואפשר גם להראות איך הם קשורים זה לזה. כשהרגש מקבל ביטוי, אז זה גשר, הרגש עצמו הוא גשר, גשר למה? לרגע הבא, ליום הבא. אם הרגש לא קיבל ביטוי, כבכל לא ניתנת לי אפשרות לעלות על הגשר ולעבור ליום הבא. אמנם בלוח השנה מתחלף יום, רק שמשהו בתוכי תקוע עוד. כל רגש שלא נחווה, זה אומר שמשהו ממני, מאנרגיית החיים שלי, מצוי באותו זמן, באותו רגש. ואותה חיוניות לא זמינה לי, עד שאותו רגש יקבל את ביטויו, ואז הוא יתפרק, יתפוגג, יתעדה, והחיוניות תחזור אליי. הרגש שלא קיבל ביטוי, הוא קולה חלקים או אחוזים, אינני יודע בדיוק איך להגדיר את זה, אני ככה מנסה להתנסח תוך כדי בשידור חילה, משהו ממני הוא קולה, ואז בעצם החיוניות שלי העכשווית היא מאוד חלקית, כי החלק הארי שלה תלוי כל אחד לפי עניינו. יש אחד שחלק הארי מהחיוניות שלו זמין לו, ומשהו מועט, כלוא מרגש בעבר שלו קיבל ביטוי, ויש בעיניי שזה הפוך, שרוב החיוניות שלו כלואה בעולם הרגשי שלו קיבל את ביטויו, הוא מתפקד ביום יום עם מעט מאוד חיוניות. ורוב החיוניות שלו היא בעצם מחכה להשתחרר ולחזור להיות זמינה לנו. והרגש שלא קיבל את ביטויו, הוא בעצם, הוא קולה את החיוניות. אנחנו משלמים על זה דמי חנייה יומיומיים. אז אני חוזר לעניין שאמרנו, אז רגש, אם הוא השתמשתי בו נכון, אז זה גם גשר. מה עושה גשר? מעביר אותי מהגדה הזו לגדה הבאה. גשר עניינו לקחת אותי מהמקום שבו אני נמצא ליעד הבא שלי. אז רגע, אני נוסה לשכנע אתכם על הקשר בין המילה הרגע, תראו זה, את הרעיונות הללו עם המשחקי מילים, זה רק עם הקהל פתוח לקבל את ה... זה לא מבוסס, זה ללכת עם רעיון. אז הרגש הוא גשר. עכשיו, אם הוא לא קיבל את ביטויו, אז במקום גשר, אותה מילים, זה גרש. גירושין, זה כאילו פירוד, זה ההפך מלגשר. דוד המלך אומר, אין גרשוני מסתפח בנחלת השם, כביכול אני מגורש. מאיפה יש לנו את הביטוי איזה מגורש, או גירושין, או גרש בתנך? יש את הפסוק שהזכרתי על דוד. ושהוא גורש מגן עדן, אז גם אז עם הרגש, לא קיבלתי אותו, אני מגורש. מאיפה אני מגורש? מהיום הנוכחי, מזה היום. איזה עוד מילים נותרה לנו מהרשימה? אז אמרנו רגש, גשר, ואז שגר זה על אותו עניין של גשר, שגר זה להיות משוגר אל השלב הבא. זאת אומרת, אם הרגש קיבל את ביטויו, זה עצמו השגר, כי בכל אני כמעט בלי מאמץ פנוי אל היום הבא, אל השלב הבא להיות נוכח בו. זוהי מחרוזת המילים שלנו. עכשיו, אם כל החשיבות של הרגש הוא בעצם, אנחנו נותנים לו את מלוא המקום, רק העבודה היא לקשר ליבו לדעתו. חז"ל אומרים שהרשעים ברשות ליבם, שמכל לעשות את התהליך הנפשי והרגשי הנכון, הרגש מנהל אותם, הרגש הוא זה שמקבל החלטות. כל דבר שבא לי, מודעים לנושא הזה של בא לי, כן? פעם ילד היה אומר שהוא רוצה, יום בא לי, בא לי. וגם כל פעם שאני אומר בא לי, יש לי בדיחה קבועה. זה מקום מאוד יפה באינדונזיה, יש שם חופים נהדרים. אתם מוזמנים לביקור בבאלי. אז ווס לא כדאי, טוב? אז אני רוצה רק להזכיר את העניין שבאלי יכול לדרדר אותנו מאוד. הרשע, מה שחזל אומרים, הוא נענה לבלי. הצדיק, הוא מקשיב לבלי, הוא נותן לזה מקום. הוא מקשר את ליבו לדעתו. זאת אומרת, הוא הולך עם העולם הרגשי, רק ההנחיה וצורת העבודה זה דרך הדעת. הרשע זה מישהו שכביכול התרחק מהתיקון הנכון, מהתיקון הראוי. אז כביכול הוא ברשות ליבו, הלב שולט עליו. המערכת הרגשית שולטת עליו. כשאני שולט על המערכת הרגשית, אין לכוונה שאני מדחיק אותה. כי אגב, אם אני מדחיק אותה, היא גם שולטת עליי. בשני אופנים המערכת הרגשית שולטת עליי. כשאני מדחיק אותה, ואז היא ממש, היא כמו לוחמת גרילה, שהיא פוגעת בנו בלי שאנחנו יודעים לזהות עד כמה היא עוצרת אותנו, וכשנותנים רק לה לנהל אותנו. המצב המתוקן זה לקשר ליבו לדעתו. אז אני חוזר לפסוק, מקור חיים שכל בעליו, או מוסר אבלים מבלט, אז שלמה המלך אומר שבן אדם, השכל במובן של דת הוא מקור חיים, הוא ממש מקור חיים, שכל בעלה. מקור חיים. זה אומר על זה רבי משה דוד ואלי, אתם עוד מרזיקים שדיברנו עליו לפני כמה דקות, עשינו הרבה הקדמה. אז אומר, השכל הוא ממש ככה משתמש שם בעלה, במילים האלו במשלי, אומר, השכל אם לא משתמשים בו הוא מעלה חלודה. ומתאים גם לביטוי מודרני על זה, לפני 250 שנה הטקסט הזה. כך מסתמש מעלה חלודה. וכמה שמשתמשים בו, במובן של העמקה, של התבוננות, במיוחד בדברי תורה, במיוחד בדברי תוכן, הוא מקור חיים, הוא כביכול עוד מעצים אותי, הוא עוד מרחיב אותי, מקור חיים. ופה מגיע השוס, ואומר, מקור חיים שכל בעליו, ראשי תיבות מחשב. זה עוד לפי הסדר האותיות, זה לא רק. מקור חיים שכל בעליו. עכשיו, זה ההפך ממחשב במובן המודרני, כי במובן המודרני המחשב זה לא שכל בעליו. את מקור חיים, שכל בעליו, זה ממש מדהים, כי זה התיקון למחשב. מקור חיים זה שכל בעליו, זה שכל שאני בעליו, זאת אומרת שהוא נרכש אצלי, שאני... הוא מוסיף ואומר שמחשב זה בגמטריה שכל. מי אומר את זה? אחרי כזו הקדמה ארוכה. הוא חי בתקופה שהמילים מקור חיים שכל בעליו היו ראשי תיבות מחשב. לא היה מחשב, באשר לסרטך לא היה מחשב. המילה שהוא השתמש בו, אפשר לחפש את ההטיות או את הניקוד שמופיע בעברית עתיקה, אולי מחשב, במובן של מחשב מחשבתו, אבל הטקסט לא מנוקז, כתוב מחשב. מלאכת מחשבת, כן, 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 כן. אז זה מאוד יפה שזה מתאים פה, כי הביטוי מאוד מדויק, שמחשב זה ממש מול המחשב שלו, כי המחשב של היום הוא עושה את העבודה מקום. מתי השכל הוא עבורו מקור חיים? שזה שכל בעליו. שם, למה הזכרתי אותו? על העניין הזה של האוצרות שיש בי, שאני לא עושה בהם שימוש, אז לא רק שזה לא נשמר, אלא זה איננו. גם השכל וגם הגוף, ככל שאנחנו משתמשים בהם יותר, במובן המבורך, אז ככה הם משתבחים. ואחד הדברים להתבונן בשכל, זה לא שכל, זה יכול להיות גם במובן השלילי, של מחשבות סרק, של מחשבות תורדניות. עיקר השכל, זה במובן המבורך, זה לקחת איזשהו רעיון בדברי תורה, בדברי רבי נחמן, זה להתבונן בו. למשל, כשהולכים עם טקסט בליקוטי מורן לאורך זמן, הטקסטים של רבי נחמן הם חידתיים. זה הולך ככה, בקריאה ראשונה הם נראים פחות או יותר מובנים או לא מובנים. אז בדרך כלל אנשים נוהגים לצטט חלק מהם מזה, רק את המשפטים הקוהרנטיים, ההגיוניים. וכשהולכים עם הטקסט לאורך זמן, בהתחלה הוא נראה לא מובן, זה מעורר הרבה שאלות. הרב בדנסון אומר שכשלומדים משהו בליקוטי מורן לאורך זמן, אז לרשום את כל השאלות שעולות על הטקסט. הוא אומר עד 1,000 שאלות. הוא אומר, כשהולכים עם תורה בליקוטי מורן, חודש ראשון רק לרשום שאלות. כי מה זה בעצם שאלה? זה הזמנה להעמקה, זה הזמנה לגלות את התשובה. זה ממש שיטה, זה דרך. אז השכל עובד, כי אז זה כמו חידות, זה כמו חידות זן, זה כמו להבדיל. זאת אומרת, כמו חידות זן, זה כמו להגיד שכל המחמאה של רבי נחמן, שזה כמו החידות זן. אבל זה רק בשביל לסבר את אוזנינו למי שמכיר את תורת הזן. אבל באמת רבי נחמן יש לו לחבר אותנו ל... לדעתי רבי נחמן ידע, תראו, זה סוג של הפרזה למישהו שאוהבים. אני אומר את המחמאה שלי עליו, ואתם... תיקחו את זה במידה, כי תדעו שאני מאוד אוהב ומעריך אותו, כן? כי מישהו שאנחנו אוהבים הוא הכי יפה, הכי חכם, הכי... להבנתי, רבי נחמן ידע את כל סודות היקום כשלמה המלך. וכשמעמיקים ברעיונותיו, מקבלים גישה לחלק מהסודות הללו. חיים לחיים. חכו, כל זה הקדמה, אני מנסה לבנות את המהלך, אמנם אנחנו עוד מסיימים את השיעור, אבל אז התחלתי להגיד שהנשר הגדול אמר חידלו עוד מלהיות עניים ושובו לאוצרות שלכם. אז כשמזכירים את המשפט הזה, יש פה שני עניינים. יש משפט עידוד שהוא מתאים לחזור לאוצרות ולהשתמש בהם. כל אחד מאיתנו. כי האוצר שלי, אם אני לא משתמש בו, הוא או שהוא נעלם, או שנחסם ממני. אי אפשר, בואו ננסח את זה ככה. אי אפשר לשמור על האוצר בלי להשתמש בו. בעולם הגשמי, אולי על יעלומים, על זה אפשר, אומר, חידלו עוד מלהיות עניים, זה עניין של החלטה, שובו על האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים בהם. עכשיו, כשלומדים את הסיפור הזה, אנחנו שואלים מה זה בדיוק האוצר. אז אפשר לומר שהאוצר זה איכויות שבי, הטוב שבי. אבל יש לנו כלל בליקוטי מוהר"ן, שזה תקף גם בסיפורי מעשיות, שכל שאלה שאני שואל, אמרתי שהרב בן-סון אמר שלומדים טקסט מסוים שהולכים איתו לאורך זמן, שמחליטים ללכת איתו 3 או 4 חודשים, אז לרשום את השאלות. ואחד הכללים שצריך למצוא את התשובות רק בתוך הטקסט, זה חידוש מאוד מרנין, כי זה מצמצם אותי להעמקה בתוך, זה כאילו לתחם שטח ולומר רק בו אני מחפש את כל מה שאני מעוניין בו. את כל ה... אז גם אם אני שואל מה זה האוצרות, אז לפי הכלל הזה, אילו שמצייתים, לא? כי לא כל החסידים קיבלו את הכללים הללו, אבל אני קיבלתי מהרב בן-סון, אומר יותר, אם אתה תציית לכלל הזה, כשאתה הולך עם פרק בליקוטי מוהר"ן, כל השאלות שעולות לך, תצא מההנחה שהתשובות תמונות בתוך אותו הטקסט. אם אתה תביא תשובות מחלקים אחרים בספר, זה נחמד, אבל אתה תפסיד את הגילוי העוצמתי, אתה תפסיד מלגלות את האוצרות שתמונים פה. זה כמו להגיד לזוג נשוי שאת כל הרגש החסר שאתם מחפשים, סו מתוך נקודת הנחה שהוא קיים בתוך הזוגיות הקיימת, אם היא קיימת, אם לא, אז מקומות אחרים. או זה כביכול לחפש את מה שאנחנו חסרים בתוך מה שיש לנו. אז עכשיו בתוך אותו סיפור, אני רוצה למצוא האם יש לי עוד רמזים על האוצרות. למרות שזה יפה, כל אחד ייקח את זה באופן חופשי, מה זה בשביל לא לחזור לאוצרות שלכם. אני ממשיך כמה שורות אחרי הדיבור הזה של הנשר הגדול, ואמר להם, זה עדיין אותו טקסט של הנשר, אמנם זה אחרי זה 15 שורות ממה שקראתי קודם, ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו, שיחזרו ויבנו. אז יש פה מילים דומות, כתוב, שובו אל האוצרות שלכם, וכתוב, מילה נרדפת לשובו זה, חזרו, ופה נאמר במפורש, חזרו אל הספינות שהם הגופים שלכם. במנחן רומז לנו שהאוצרות שלנו זה הגוף. הגוף הפיזי ששכחנו אותו. יש ברכה וריפוי תודעתי נפשי שיכול להתרחש דרך שאנחנו חוזרים אל הגוף. עכשיו, את אותה מילים, שובו אל האוצרות, חידלו עוד מלהיות עניים, ושובו אל האוצרות שלכם, שובו אל מודעות גופנית, והיו משתמשים בהם. זה ממש מתוך הכתוב, זאת אומרת שהגוף זה האוצר שלנו, שבמשך הזמן נטשנו אותו. זה האוצר שיכול גם לרפא את הנשמה. הנשמה יכולה לרפא את הגוף, והגוף את הנשמה. הרגש יכול לרפא את הגוף, וגם הגוף את הרגש. הם בעדינות נוגעים זה בזה. אז הזכרנו את הזיעה, שעושים משהו שקורה עם הגוף, זה היום עשה השם, נגיד לה ונצחה בו. ובליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ב, חלק א', הוא אומר, וגם אני מדגיש את העניין הזה של ויהיו משתמשים בהם, יהיו משתמשים בהם. אני גם מושפע, שלא תחשבו זה רק מהליקוטי מוהר"ן, אשתי לומדת עכשיו הוראת פלדנקרייז. היא ממש מספרת לי מה שזה פועל על הנפש, איזה מרחבים נפשיים מתגלים דרך התנועה הנכונה. זאת אומרת, לשמוע סיפור על פעילות גופנית בכל שיטה שהיא קם היא עושה טוב לגוף, וזה נחמד, זה ברכה, אבל אני שומע הרבה דיבורים על התמורות הנפשיות המתרחשות מעבודה עם הגוף. זה עורר אותי לעניין הזה של ה... זה גם אני יכול לעשות לזה פרסומת, למרות שאני בעצמי לא התנסיתי, אבל אני אחרי שמתחילים לשמוע על משהו, שומעים עליו הרבה. ממש שומע על זה דברים שלא שמעתם אוזן, על האיכויות של התנועה הזאת. משה פלדנקרייז היה צאצא של רבי פנחס מקוריץ, ואחת הדוגמאות ששמעתי בעניין הזה, א', שאחד המורים שם הגדיר את זה כיוגה יהודית. למה אני מדגיש יוגה יהודית? כי יוגה, עם כל הברכה שיש בה בעבודה על הגוף, היא מאוד קשורה לעומק בתפיסה הוודית, הדתית, האינדית. כמובן שזה בסדר מבחינתי לעסוק ביוגה, כשזה, אבל זה נבנה מתוך משהו. יש לזה קשר לשורשים האינדיים. כרגע אני לא אומר זה לא כתוב ולא קרה, אלא כל דבר הוא מחובר לשורשו. כמובן, יכולים להעלות את זה אל הטוב ולברכה. אז ככה, פלדנקרייז זה מהשורשים היהודיים שלו. זה לא שהיהודי דתי שומר מצוות, אבל המודעות הזו, הלכתי לחפש ספר בחנויות יד שנייה של פלדנקרייז, לקנות הביתה, התבקשתי לספר ספציפי, אז הסתובבתי בכמה חנויות לא מצאתי, ספר ישן. אחת החנויות ביד שנייה בירושלים, אז שם המוכר היה לא רק נחמד, והיה לו, והוא היה בקי בספר, היה גם איש נעים שיחה. כשבאים להתעניין בספר ישן, אז זה גם מזה מתפתוח בשיחה, מה יש לך עם פלדנקרייז, מה זה? אז הוא אמר לי, שפלדנקרייז מאוד החזיק מעצמו. הוא אמר את זה קצת בעוקצנות, אבל אני לקחתי את זה, אני אוהב אנשים שמחזיקים מעצמם, אם הם באמת מודעים, זאת אומרת, יש לפעמים להחזיק מעצמך שזה רברבנות, ויש להחזיק לעצמך שזה מודעות לאוצר שבתוכך. זה מובן ההבדל? ואני פתוח, בן אדם שהוא מחזיק מעצמו, לא בקלות הוא גורם להתנגדות. אני בוחן האם זה איזשהו דיבור מוחצן, או מודעות ליין המשובח שהוא מחזיק. אז הוא אמר לי שמשה פלדנקרייז אמר פעם בזה רעיון טלוויזיה, כך הוא אמר שהוא זוכר משנות ה-60, אותו מוכר, שיבוא יום ויגידו שהעולם יתחלק לשתיים. עד פלדנקרייז ומי פלדנקרייז. אז תאמין לי שזה משפט. רק אני לוקח את זה בסבלנות, שכביכול כל כך הוקיר את מה שזה יכול... זה אמר, זה יוגה יהודית. ככה אמר אחד המורים שזה יוגה יהודית. למה הזכרתי את זה? בהקשר של התמורות הנפשיות כתוצאה מעבודה גופנית. אז שני דברים שהתחדשו לי בסיפור הזה, שובו אל האוצרות שלכם, זה שובו אל הגופים שלכם, אבל יהיו משתמשים בהם. וזה גם זה, יהיו משתמשים בהם, זה שובו אל האוצרות שלכם, ושובו אם... מבינים את התנועה הזו שאני עושה? שובו אל האוצרות שלכם זה לחזור אל הגוף, ולחזור אל הגוף זה להיפגש באוצרות, באיכויות. אז אחת ההגדרות ששמעתי גם על ה... אמנם צריך לזכור שבכל שיטה, כל בן אדם, אם הוא זוכה לטעום אותה ושהיא נוגעת בו, אז יש את תסמונת מגלי האור. בסדר, קבל את זה, כמו שאמרתי, אני פתוח להתלהבויות כאלו. אחת ההגדרות ששמעתי, שזה כמו בן אדם שחי שנים בבית של, נאמר, 3 חדרים, וזה צפוף, לא מסתדר. יום אחד הוא מגלה שיש עוד חדר. הוא פשוט לא פתח אותו. זה דימוי מאוד משמעותי, וואו. יכול להיות שיגלה שיש עוד חדר. אז בתורה כ"ב אומר רבי נחמן, וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה או מכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, בבחינת ומבשרך לא תתעלם. מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך. היינו בשר גופך, כי צריכים מאוד לרחם על הגוף. לראות לזכחו, כדי שיוכל להודיע לו מכל הערות והשגות שהנשמה משגת. אומר רבי נחמן, בעצם, הוא מביא פסוק מישעיהו, מבשרך לא תתעלם. הפירוש הפשוט של זה, זה אל תתעלם מקרובי משפחה. יש שם גם כי תראה ערום בכיסיתו. אז עוד פעם, תגיד מההתחלה, כולל הערום, כן. לחמך, כי תראה ערום בכיסיתו, או מבשרך לא תתעלם. יש פה ארבעה עניינים. הלא פרוס לרעב לחמך. עניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. לפי רבי נחמן, את כל הדברים הללו, זה גם דרך, אני הזכרתי מקודם את הילד הפנימי שבנו שכואב, אז את כל המילים הללו אפשר גם לומר ככה, הלא פרוס לרעב לחמך, זה הילד הקטן שהוא רעב, שרעב ללחם, על מה שהלחם הוא רעב. וכביכול הוא זקוק לפרוס לרעב לחמך. ועניים מרודים תביא בית, הוא קמע לבית, הוא כביכול אין לו את הבית, מי שיכיל אותו, מי שיגן עליו. כי תיארו מכיסיתו, אין לו את הבגד, ומבשרך לא תתעלם. ובאמת, אם עושים את כל זה, אומר שם הנביא בפסוק הבא בישעיהו נ"ח, אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך, דהיינו הפצע שלך, לא, הרפואה מהרה תעלה, זאת אומרת, והרפואה תופיע. ראוי עוד להתבונן איך לקשר את זה לילד שבתוכנו. פרוס לרעב לחמך, עניים מרודים תביא בית, כי בכל הוא זקוק לפרוסת לחם, הוא זקוק למחסה, הוא זקוק לבגד ולמגע. זה אני אומר על מבשרך לא תתעלם. כשהפירוש הרגיל זה להיות קשוב לעניים, וגם מבשרך לא תתעלם זה לא להתעלם מקרובי המשפחה. רבי נחמן כדרכו הייחודית לוקח את זה מבשרך אל תתעלם, אל תתעלם מהבשר שלך, אל תתעלם מהגוף. הוא אומר פה במפורש, בעצם לרחם על הגוף, ואז כדי שיוכל להודיע לו מכל הערות והשגות שהנשמה משגת. אנחנו אומר שהנשמה היא משיגה השגות נפלאות כל הזמן. אבל אם עשית עבודה עם הגוף, אז גם הגוף יאפשר לך קשר עם אותם השגות של הנשמה. שהשמחה של הגוף, תנוחת הגוף, זאת תנוחת הנפש מבפנים. זאת אומרת שהגוף מבטא בעצם מה שאנחנו משפת גוף. זאת אומרת, מה שאני מרגיש מתגלה בשפת גופי. הדדית, זאת אומרת, זה לא רק, זאת אומרת, המצב הראשוני ש המצב הגופני משקף את המצב הנפשי. כשמתחילה מודעות, אז אני כבר בעצם בוחר את הצורה שבה הגוף יופיע, ואז הוא כבר, הוא תורם לנפש. נפלא. פוסקת עם הגוף? עוד לא. כן, את מתכוונת עוד לא, כי אחרי השיעור הזה... כבר קבעת למחר. נו, ברוך השם, זה... בכל מקרה, השם יוגה הוא יותר קליט מפלדנקרייס. פלדן משהו. די לקרוא לזה שיטת משה, כי קראו לו משה. אני אציע את זה לאשתי, לומר לה שבאמת זה פחות אופס, למרות שזה כבר עשרות שנים, שיטת משה. זה חלק מהמיתוג המחודש, שזה יתפס כעממי מדי, לא כ... אז עד כאן להיום. עזרת השם, ביום ראשון בעוד שבועיים, זה מוצאי צום תשעה באב, עזרת השם, יהיה שיעור ב9:30. צום יוצא בערך 8:30. אין זמן יותר מתאים להתכנס ולדבר על שמחת החיים בשבוע של ט"ו באב, מאשר במוצאי יום תשעה באב. שבוע הבא אתם יכולים לבוא או לא לבוא, אבל מוצאי תשעה באב. היו ברוכים ושמחים. תודה לרמת ואלי, תודה לרבנו נחמן, תודה לכם, תודה לגוף, תודה לפלדנקרייס, תודה לכל הנשמות והמלאכים שהיו איתנו בשיעור, תודה לנשר הגדול, ותודה ללב שקישר את ליבו לדעתו, וברכת האור והשמחה, התקווה והחמלה, וכל מילות האהבה שרמוזות בתורה למד ג', ואני מזמין אתכם רק בשביל העניין לפתוח את הליקוטי מוהר"ן ולקרוא בתורה למד ג' כמה פעמים מופיעה המילה אהבה בהטיותיה השונות, גם לאהוב, אהוב, ולשלוח לי אס-אמס עם המספר. יש אנשים שאוהבים אתגר כזה. לקרוא, מי שירצה יקבל את הספר טלפון שלי, תעברו כל המילים ש... כמה פעמים בתורה למד ג' זה מופיע? לילה טוב.